לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. השבוע אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. יהי זכרם ברוך.
שנת 73 הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות. בבית הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה.
השיר ששמענו עכשיו הוא ילדי חורף 73 של להקת חיל חינוך. כותרות השבוע בספרד.
השבוע בכותרות. הפסקת החשמל ההיסטורית שפקדה את חצי האי האיברי עומדת במרכז השיח, ואנחנו מקדישים לה את מלוא תשומת הלב. ביום שני בצהריים, כל תושבי ספרד הרגישו את נפילת החשמל, שהלכה והתבררה כגדולה בהיסטוריה של ספרד. הפסקת החשמל השפיעה על רוב חצי האי האיברי, ספרד, פורטוגל ואנדורה, וגרמה לאנשים למהר ולרכוש מזון, סוללות וציוד חירום. מיד עלו השערות שמדובר במתקפת סייבר, אך נכון לעכשיו לא נמצאו סימוכין להשערה זו. הרשויות מהרו לומר שכל הכיוונים נבחנים והחקירה נמשכת. לפי העיתונים לוונגרדיה, אל פאיס ואל מונדו, חברת רד אלקטריקה, האחראית על רשת החשמל בספרד, מדווחת על תקלה חמורה שהובילה לניתוק הייצור. ראש הממשלה, פדרו סנצ'ז, מסר כי בשעה 12:33 הראה תקלה שגרמה לירידה מיידית של 60% מהחשמל הנדרש, מה שהוביל לקריסת המערכת. בכדי שנבין קצת יותר, בואו נקדיש שנייה להבנה כיצד פועלת מערכת החשמל הספרדית. ייצור החשמל במדינה מתבסס על מגוון מקורות, תחנות כוח גרעיניות, פארקים סולאריים, תחנות רוח הידרואלקטריות ותחנות גז. את כל אלה מנהלת רד אלקטריקה שמפקחת על ההולכה ואיזון הצריכה. ומהן ההשערות לסיבה שהובילה להפסקת החשמל? על פי כלל הדיווחים, רד אלקטריקה שוללת מתקפת סייבר, אך מצביעה על פער חריג בין הייצור לצריכה, אשר לדבריה עשוי להתרחש עקב אספקת יתר של אנרגיה סולארית, או לחילופין, ירידה באספקתה. גורמים בחברה מציינים כי בצהריים התרחשו שני אירועים של ירידה בייצור, מה שהוביל לקריסת המערכת. אחת הערכות היא שפגיעה בייצור החשמל הסולארי באזור אקסטרמדורה, אחד המרכזים הגדולים במדינה, היא שגרמה לכך. עיתון אל מונדו מדווח כי רפסול, המייצרת חשמל, הזהירה כבר 5 ימים קודם על בעיות יציבות ברשת. לא בגלל בעיה בתחנות הכוח, אלא עקב חוסר יציבות כללית במערכת. במקביל, שר התחבורה דיווח באותו יום על עודף מתח, שגרם לתקלות בקווי הרכבת. כתבה נוספת באל מונדו מצביעה על אנרגיה גרעינית כפתרון הכרחי ליציבות רשת החשמל. לפי הנתונים, נכון ל-2024, תמהיל האנרגיה בספרד כולל 22% אנרגיית רוח, 20% אנרגיית גרעין, 16% אנרגיה סולארית, 13% גז טבעי ו-13% אנרגיה הידרואלקטרית, כשהאחרונה תלויה מאוד בכמות המשקעים. רד אלקטריקה, שתפקידה לאזן בין ההיצע לביקוש, לא הצליחה במשימה הפעם. מומחים מציינים שהפתרון יכול להיות השקעה גדולה יותר באגירת אנרגיה, כדי להימנע מקריסות נוספות. בינתיים, ספרד חזרה לשגרה, אבל התשובות לשאלות הגדולות עדיין חסרות. אני נטלי פיינשטיין, והחדשות הוגשו באדיבות אל פואנטה. החדשות בספרד, רק בעברית.
מחליפים מילה.
שלום לכולם, אני אדווה וליס ואני שוב איתכם במחליפים מילה, והיום אני שמחה לארח את מעיין ליכטנשטיין קפלן, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, נמצאת כבר 10 שנים במדריד, הגיעה בעקבות לימודי ה-BA של בן זוגה, הקימה תוך כדי עמותה לצעירים וצעירות להט"בים מחוסרי קורת גג, בוגרת שבט אביב ברמת אביב ויוזמת ומקימה את הצופים הישראלים במדריד, שבט אור. שלום מעיין.
היי, דבר על המעיינים.
הכל טוב. שמחה לארח אותך פה, ובואי
שמחה להיות
נתחיל.
פה. יאללה.
יאללה, אז קודם כל בואי ספרי לנו מה גרם לך בעצם להקים את הצופים הישראלים, שבט אור, במדריד.
אז באמת, אז היינו פה כמה שנים והילדים היו קטנים, וכשהגדולה שלנו, אביב, בעצם עלתה לכיתה ד', זה היה מאוד מוזר לי שהיא לא תהיה בצופים, כי זה היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי ושל החברים ושל כל הזהות הישראלית שלי, האמת. זה ככה בזום מאוד אישי, ובאופן כללי החיפוש אחר הזהות הישראלית שלי בתפוצות וכמובן שהילדים שלי זה משהו שהעסיק אותי מהרגע הראשון. והצופים היה לי חיבור טבעי ומאוד מחובר לערכים שלי. אז זה ככה בגדול הסיבה.
אוקיי, אני מבינה שיש גם את שבט גלבוע בברצלונה. אתם בקשר ביניכם? יש שבטים צופים נוספים באירופה? איך זה הולך בעצם?
כן, האמת שבאופן מקרי, בדיוק כשהתחלנו להקים, אני התעניינתי איך מקימים פה וחברתי למי שהיה צריך לחבור, אז בדיוק באותו זמן גם שבט גלבוע בברצלונה התחיל לרקום עור וגידים, ובטח אנחנו בקשר איתם, עשינו סמינר משותף, ואנחנו עכשיו לפני כמה שבועות חזרנו בעצם מחנה הדרכה של כל השבטים באירופה. מדובר בעצם ב-14 שבטים בכל אירופה של צופים ישראלים בעברית, שמחברים לזהות הישראלית, לערכים ישראלים ליברליים, ויש הרבה קשר בין השבטים, גם לפעילויות משותפות, לשיתופי פעולה באופן כללי.
באיזה
כן.
מקומות באירופה יש לדוגמה שבטי צופים?
אז השבט הכי ותיק הוא בלונדון, שיותר מ-15 שנה, אבל יש גם באמסטרדם, יש בפריז, יש בלימסול, יש בברלין, יש בז'נבה, יש באמת בהרבה מאוד מקומות, שאנחנו בקשר בעצם כולנו, תחת הנהגת אירופה.
אוקיי, אז מי זה בעצם הנהגת אירופה, או מי מרכז את הצופים מחוץ לישראל, את הצופים הישראלים מחוץ לישראל?
בעצם יש את צופים עולמי, שזה תנועה ציונית עולמית, שהיא מחוברת כמובן לצופים בישראל, אבל היא בעצם עושה את הפעילות שלה בארצות הברית הרבה שנים, אירופה ואוסטרליה. ולכל אזור יש מנהלת שלה, שיש כמובן הרבה שיתופי פעולה, וכולם תחת אותו חזון וערכים, לחבר למדינת ישראל ולערכים, גם אם אנחנו מחוץ עליה כרגע.
את יכולה להרחיב טיפה על הערכים, מה הכוונה הערכים שמחברים למדינת ישראל?
אז באמת, כאילו ברמה האישית, אני יכולה להגיד שהערכים הכי אישיים שאני ממש גדלתי עליהם, זה החברות והרעות והסולידריות. להיות קבוצה שפועלת אחד למען השנייה, ולהיות גם קבוצה שפועלת למען דברים שהם יותר מאנחנו עצמנו, זאת אומרת בגילאים מאוד צעירים, אני כבר להדריך למשל, זה להיות ילדה בת 15-16 שאחראית על קבוצה שצריכה לתכנן פעולה. תנועת הצופים בעצם תנועת נוער, זה הדבר הכי חשוב בה, שהנוער הוא זה שצריך להוביל אותה. אז זה המון ערכים של אחריות, של אכפתיות לסביבה, אם זה חברתית ואם זה אקולוגית, של לטייל, של טבע, של התנדבות, כמובן, כל בהתנדבות.
את בעצם עושה את זה בהתנדבות?
כן, הראשי שבטים והגזברים, אנחנו דרג מתנדב, יחד איתי יש את כרמית שהיא ראש שבט, ואת יריב שהוא הגזבר, פה בשבט אור במדריד, אבל כל הראשי שבטים והגזברים בכל אירופה ובכלל בצופים, זה תפקידים התנדבותיים, ויש לנו את המרכזת שבט שהיא חצי משרה, שבעצם היא עושה את זה כעבודה. אבל גם עם המון שליחות, מסירות ושעות אקסטרה. כן.
ברור. אז בואי תפרטי בבקשה טיפה ככה, מה בעצם הפעילות של הצופים, מה אתם עושים, מאיזה גילאים אפשר להגיע אליכם, איך מגיעים אליכם או לברצלונה, איך מוצאים אתכם בכלל?
כן. אז באמת הפעילות היא מכיתה ג' עד י"ב, כשזה מחולק לשכבות גיל, לקבוצות. כל יום ראשון אחרי הצהריים מתכנסים לפעולה. פעולה יכולה להיות בנושא חגים ישראלים, כי בדיוק של פסח, או בנושא של טבע ויוצאים לטיול. משהו קשור לסנדות ובנייה. משהו קשור להתנדבות או שתילת עצים. באמת זה תלוי בזמן ובמטרות שיש לנו באותה תקופה. והמדריכות, מדריכים מעבירים את הפעולה, ואחר כך, או לפני, יש גם את הפעולה של הנוער עצמו, שהמרכזת מעבירה להם את הפעולה. יש לנו טיולים, יש לנו מחנה קיץ, סמינרים, ממש לפני כמה שבועות, אז הכיתות ט', שבעצם הם בקורס הדרכה, לומדים להיות מדריכים ומדריכות שנה הבאה. היה מחנה הדרכה בלונדון של כל 14 השבטים שסיפרתי לכם קודם של הנהגת אירופה, הם התחלקו לאחוות, אז הם גם הכירו המון חבר'ה בגילם מכל אירופה, וזו הייתה חוויה מהממת לראות את זה. בעצם השייכות, אני חושבת שיש משהו בצופים מחוץ לישראל שנורא מחבר, כי רואים, רגע, יש ישראלים, אני לא לבד פה, יש משהו שאפשר להבין אותי. בשונות שלי, בייחוד שלי. אני כן אגיד ששבט אור קם בנובמבר 2023. אנחנו תכננו את זה כבר כמה חודשים קודם, אבל כמובן אחרי 7 באוקטובר אנחנו ישבנו ובכינו כמו עם כולם ביחד, ותהינו אם לפתוח את השבט בכלל, בכל החושך הזה. ואז יחד עם השם אור שעלה לנו, אמרנו מה אנחנו, מעט שאנחנו יכולים לעשות, ובאמת זה ליצור איזושהי תחושת שייכות, שאנחנו רחוקים מישראל, ואנחנו כל כך קרובים בגוף ובלב, ואנחנו הרגשנו את זה כולנו בבטן, ועדיין מרגישים את זה כל הזמן. ומי הילדה בכיתה ג' שמבינה, היא לא באותו בית ספר עם זאת שהייתה בקבוצה, אבל היא יכולה לדבר על זה בראשון אחרי הצהריים, ועד המדריכה שאולי סופגת אנטישמיות מהחברי בית ספר שלה, אבל כשהיא מגיעה לפעולה היא יכולה לדבר על זה עם החברה הישראלית שלצידה. ובאמת התחושת שייכות זה משהו שרק הקשר והמפגשים יכולים לתת לזה את הערך המוסף שאנחנו מנסים ליצור.
אז בעצם כל ילד, ילדה, נער, נערה, דוברי עברית מוזמנים בעצם להצטרף?
בוודאי. כן, קודם כל אנחנו פתוחים ומזמינים ומזמינות את כולם ואת כולן, אוקיי? הייחוד באמת שהפעילות היא בעברית, כי אנחנו חושבים שהשפה היא חלק משמעותי של הזהות הישראלית, אז הדלתות פתוחות לגמרי. פשוט הפעילות תהיה בעברית. אנחנו כן עושים אדפטציה למי שרוצה, צריך, עד כמה שניתן, כי באמת יש ילדים שהם לא גדלו בישראל אפילו, וגם העברית שלהם דורשת שיפור, ואחד האמת הדברים היפים שהרבה פעמים הורים כותבים לי, שאת לא מבינה איזה כיף הילדה שלי מתכתבת בעברית פעם ראשונה, כי אין לה ברירה, כי היא חייבת, ואז העברית שלה משתפרת, זה נורא כיף לשמוע את הדברים האלה. באמת השפה העברית היא חשובה לנו, ואנחנו נשמר אותה, וכמובן אם צריך לעזור קצת באנגלית, קצת בספרדית, אנחנו תמיד נשמח לעשות את זה.
ושאלה שככה עולה לי בראש, אני לא יודעת, אבל אם יש צופים ספרדים באזור, או יש איזה
כן.
מגע עם הקהילה שהיא לאו דווקא ישראלית או יהודית,
כן.
אלא...
אז קודם כל אני אגיד שאנחנו כמובן תמיד שמחים ושמחות לשתף פעולה עם כל הקהילות, כמובן היהודיות, אנחנו פה בקשר עם בית אל ועם הרפורמים וכמובן עם מסכות העמק ועם מכבי, ואנחנו מאוד, הנה עכשיו מתארגנים לקראת אירוע יום העצמאות של כל הקהילות ושיתופי פעולה ביחד, אז זה מצד אחד. מצד שני, באמת אנחנו יצרנו מההתחלה קשר עם סקאוטס ספיין, שזה אחרת קצת מהצופים שאנחנו מכירים, הסקאוטס, אבל כן, עזרו לנו בכל מיני דברים, והם תמיד שמחו לשמוע על הפעילויות שלנו. זה משהו שהולך ומתרחב לאט לאט.
מהמם. זה באמת צופים כמו שאני זוכרת מפעם, עם המדים, עניבות בצבעים שונים, זה עדיין...
לגמרי, לגמרי, מדהים, עניבות, סופר מרגש, בטקס חלוקת עניבות שהיה לנו לפני חודשיים בערך, ומאוד ככה מרגש לראות את הפעילויות בצופים עם דגל ישראל ועם הפאצ'ים המגניבים שהם עושים לעצמם. כן, זה לגמרי חלק מהגאוות יחידה.
אוקיי, וככה שאלה לקראת סיום, מגיעים המון ישראלים עכשיו לכל ספרד, אז מדריד וברצלונה מסודרות אני מבינה מבחינת הצופים, אני יודעת שלוולנסיה מגיעים המון ישראלים כרגע, לקוסטה דל סול, שזה אזור יותר נרחב, והיה ורוצים להקים שבט צופים באזורים האלה, איך פונים, איך מתחילים, מה עושים?
אז קודם כל, בהצלחה לכל הבאים והבאות. ובאמת אני חושבת שהקמת צופים זה עבודה לא פשוטה, וזה דורש הרבה רצון ומוטיבציה, אבל זה נראה לי משהו מדהים, שדורש הרבה עבודה, אבל הרבה סיפוק גם. קודם כל יכולים לפנות אליי, הם מוזמנים בכיף, גם אני בטוחה שגדי מברצלונה ושבט גלבוע גם ישמח לעזור, אבל באמת יש את המנהלי אזור, אם זה טל או אם זאת ירדן, שאחראית על כל התפעול שבטים, לכל שבט גם יש מלווה מקצועי מטעם ההנהגה בנוסף, זאת אומרת יש ממש מבנה היררכי שכל אחד אחראי על מבחינה מקצועית, מבחינה תקציבית, אוקיי? ויש את כל אנשי המקצוע שהם חלק מההנהגה ונותנים את המענים האלה. אז אני בטוחה שמי שירצה ויהיה רציני, רצינית, ייתנו את כל הכלים לעזור להקים שבט איפה שירצו.
יופי, מהמם. יש משהו שתרצי להוסיף ככה לקראת ממש סיום של הרעיון הזה?
אז באמת זה משהו מאוד מרגש שקורה פה. אבל כן, אנחנו תמיד צריכים עוד עזרה ועוד ידיים מתנדבות ופועלות ועוד רעיונות להרחבת השבט. אז מי שזה מעניין אותו, אותה, נשמח שייצרו קשר ולראות איך משתפים פעולה.
מעולה. מעיין, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה.
תודה
תודה
לך.
שבאת.
תודה,
תודה
יקירתי.
ושבאת. יהיה בהצלחה.
תודה, תודה. גם טוב.
על הדרך. שלום לכולם, שמי דליה ואני גרה ליד מלאגה מזה כמעט כשנתיים. היום אני רוצה לדבר איתכם על הקמיניטו דל ריי, השביל של המלך. מהו אותו שביל? זהו שביל שנבנה בתחילת המאה ה-20 כמעבר אשר נותן שירות לתושבי היישוב הסמוך אל צ'ור, והוא הפך לחלק יומיומי מחיי הכפר, אשר תושביו חצו אותו. מי ברגל, מי בסוס ומי באופניים. והוא הולך לאורך הקירות התלולים של ערוץ אל גייטנו במחוז מלאגה ובנוי מעל נהר הגואדל הורסה. אורך הקמיניטו הוא כ-8 קילומטר של שבילי גישה וקשרים. אנחנו ביקרנו בו כאשר משפחתי באה לביקור והלכנו כולנו.
בחרנו לקנות כרטיס יותר יקר, אשר כלל גם מדריך. דבר שהתברר בשבילנו כהחלטה נכונה, והוא היה אינפורמטיבי, מנוסה וגם מצחיק. השביל הוא ליניארי ולא מעגלי, מהנקודה הצפונית ארדלס עד הנקודה הדרומית אל צ'ורו, ויש שאטל שאפשר לקחת בין שני הנקודות, שאטל שעולה 2.5 יורו. לוקח לחצות אותו בין 2.5 עד 3 בהליכה חופשית. הביקוש בעונה גדול והזמינות מוגבלת. לכן מומלץ להזמין כרטיסים דרך האינטרנט מראש, כדי להבטיח מקומות בתאריך הרצוי לכם. חשוב לי לציין שהזמינות של התחבורה הציבורית, רכבות ואוטובוסים, מאל צ'ורו למלגה והפוך, היא לא גדולה, לכן צריך להערך בהתאם. מומלץ להתלבש עם מכנסיים ארוכים ונעלי הליכה נוחות. יש בו מגוון רחב של צמחים ובעלי חיים, אנחנו אף הצלחנו לראות נשר. ומטיילים בו אנשים מגיל 8 עד גיל 80. החוויה הייתה יוצאת דופן, ובני משפחתי היו עם לסת שמותה מה שנקרא, מכל היופי הזה, ופשוט מלהיות כך בין שמיים לארץ. מסלול הקמיניטו הוא מסלול עוצר נשימה במיוחד. זכור לטוב אחד הקשרים שכאשר עוברים אותו, זה חוויה יוצאת דופן של חיבור לטבע וחיבור לאנשים שאיתך. וכולם הכריזו שזה אחד המגולות הכותרת של הביקור וחוויה חד פעמית. ויש שיגידו גם שזה אחד החוויות אשר כל אחד צריך לעבור פעם בחיים. ההרגשה היא שזה כמו מוזיאון, מוזיאון פתוח של הטבע. עם תצוגה אשר תמיד משתנה, עם השעות של היום והעונות של השנה, ועם נופי עוצרי נשימה. עקב כך הוא נחשב לאחד היעדים הפופולריים ביותר בכל אנדלוסיה. ראוי לציין עוד דבר שתרם להגברת הפרסום של השביל, והוא טנגו מפורסם אשר נכתב בשנת 1926, ומבוצע על ידי קרלוס גרדלס. לטעמי העונות הכי טובות לביקור הן בסתיו ובאביב. אנחנו היינו בסתיו. הוא לא מומלץ לאנשים עם בעיות של ניידות או בעיות ורטיגו ולחילופין בעיות בריאות. גם חשוב לציין שהכניסה היא לילדים מעל גיל 8. בכניסה מקבלים קסדות לצורך בטיחות ומומלץ להביא הרבה הרבה מים. בשנת 1921 הוא נחצה על ידי המלך אלפונסו ה-13 לרגל החנוכה של סכר קונדה דל גואדלהוקסה, במקור סכר אל צ'ורו, ומכאן בא שמו של השביל. והוא היה בעבר שביל מסוכן. בין השנים 1999-2000 מתו 5 אנשים מהאזור שניסו לחצות אותו והכבל לא עמדו בעומס. הממשלה האזורית של אנדלוסיה והמקומית של מלגה הסכימו בשנת 2011 על עלויות שיקום של 9 מיליון יורו, והוא נחנך מחדש חגיגית בשנת 2015, כאשר רבים מהמאפיינים המקוריים נותרו בעינם. משנה לשנה הפופולרית שלו רק מתעצמת. לאחר מכן טיילנו קצת בכפר הצ'ורו, וזה היה יום מרהיב. אלו עיקרי הדברים לפעם, תודה רבה ויום מקסים לכולם.
פרשת השבוע.
תהליך הלידה הוא בגדר תעלומה, למרות כל ההתקדמות המדעית המאפיינת את דורנו. תעלומה שעמי העולם פיתרו מאז ימי קדם על ידי קריאה לאלים, נימפות, חסידות. בניגוד לאגדות האלו, התורה במהותה ובדיוקה מציגה בפנינו את מערכת היחסים האינטימיים הראשונה הקשורה ללידה ככה. ככה זה כתוב בספר בראשית פרק ד' פסוק א'. מאוד 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 ברור. ואדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני. אין פה חסידות או נימפות, או חסידות או נימפות, אלא הריאליזם של הפועל לדת. ביטוי לשוני ישר בו בזמן אינטימי, שהתורה שומרת רק למעשה פרטי, עדין, צנוע, ושהוא בו זמנית מצווה. מצווה, אבל גם יסוד בריאה וכלי קדוש לחיים. מעבר לניואנס לשוני, פה יש לנו בפרשת תצפייה תורה שאינה מתייחסת לנושא של האינטימיות באופן רומנטי, אינה עוטפת אותו במיתוס של חסידות או נימפות, ואינה מעלה שאלות וספקות, כנאים וגם סקסופובים. התורה מדברת ישר על היחס בין בני אדם, על היחס אינטימי, על היחס ככלי כדי גם להכיר אחד את השני, לדעת אחד את השני. אבל פתאום אנחנו קוראים בפרשתנו משהו מאוד מוזר. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילידה זכר ותאמיה שבעת ימים כמי נידת דותה תטמא. מדוע? מדוע יש לנו את התאומה הזאת? מדוע תאומה זו נובעת מלידה? מדוע אישה יולדת זו אישה שפתאום חייבת להביא קורבן טהורה לבית המקדש? בוא נגיד את האמת. אנו, בני זמננו, חייבים להודות בקושי שלנו להבין היטב את כללי הנידה, את כללי טהרת המשפחה, ועלינו לקחת בחשבון שמייצגים אחת הקבוצות הבודדות של הלכות ששרדו את חורבן בית המקדש והגיעו אלינו כמעט בשנות שלמותן. קילומטרים, קילומטר של דיו, כתבו כל מיני חכמים כדי לנסות להסביר לנו את כל המערכת ההלכתית הזאת, ועדיין קשה לנו להבין. אז אנחנו כן חייבים להודות שאנחנו לא מבינים הרבה במושגים האלה של טומאה וטהרה. טוב, אפשר להגיד שכמה הסברים חכמנו הם מאוד טובים, מאוד רומנטיים ומאוד אפילו הייתי אומר אינטלקטואלי, אבל כמה הם פשוט פחות פונקציונליים או פחות רלוונטיים לימינו. כי בסופו של דבר, שוב, עלינו להודות שכל תהליך הלידה בנורמליות הטבעית שלו הוא התעלומה הגדולה, גדולה שכל ייצור חי. אז בבקשה תקשיבו איך בגמרא, במסכת נידה, רבי סמלאי מספר ומדבר על כל התהליך הלידה. וזה מאוד מעניין, כי מדברים על רב, על חכם, שחי במאה השלישית, והאינטואיציה שלו להבין את כל מה שקורה בתוך הגוף של האישה, להבין את כל זה, אפילו לתאר לעצמו, לדמיין, בלי אולטרסאונד, בלי כלים מודרניים, זה מדהים. מדהים ומאוד מרשים. אז ככה מספר לנו רב סמלאי. כשהוא עדיין ברחם האם, העובר מקופל כמו מחברת. הידיים מונחות על הרקות והמרפקים על הרגליים והקווים על ישבן. הראש בין הברכיים, הפה סגור, הטבור פתוח. הוא אוכל את מה שאוכלת את אמו ושותה את מה שהיא שותה. אור דולק מעל ראשו, והוא מסתכל ורואה מצד אחד של עולם לצד השני. אין זמן אחר שבו אדם נהנה מאושר גדול יותר כמו באותם ימים. הוא לומד את כל התורה, וכאשר הוא עומד להיוולד, מתקרב אליו מלאך, סותר לו על הפה ומשכיח אותו את כל התורה. פשוט זה נותן לו מכה קטנה. ואת זה אולי הגומש שיש לנו בשפתיים. ברגע שהילד עומד להיכנס לעולם, עליו להישבע שיהיה צדיק ולא רשע, ולעולם לא ילך לפי הדעה של הרוב, אבל שתמיד הוא יחשוב ויחליט מתוך עצמאותו אינטלקטואלית ורוחנית. יש הכל בקטע הזה בתלמוד. מקור הדמיון שלנו, שמקורו בריאתנו כעובר, מחלק אחד של העולם לחלק אחר. הלימוד הטבעי ועל הטבעי של התורה הנלמדת ברחם ממנו. האור הדולק מעל ראשנו. אך מעל הכל יש את הרעיון הנפלא שאנו נשבעים להיות צדיקים. המחויבות שלנו ללכת אחרי הצדק ולא אחרי הדעה של הרוב. לעולם לא להיות אדישים או שטיחים. זה נפלא. זה ממש נפלא. זה ממש נפלא, כי חכמנו יש להם כל כך הרבה אימון באנושות. כל כך הרבה אימון. חכמנו מאמינים בנו. אז אנחנו חייבים כבוד לילד, ועלינו לפתוח ביום שבו באנו לעולם, שאנחנו נהיה צדיקים. אבל יש עוד משהו שאנחנו לומדים מרגע לידה. כאב הלידה. זה נראה פרדוקסלי. לידה שהיא מעשה נפלא ושמח, מלווה בכאב. בדיוק כמו היום בו אנחנו חיים. או היום שבו אני מדבר. יום הזיכרון. שהיום לפני ליום עצמאות. יש לנו פה כאב הלידה לאומית, קודם ללידת מדינתנו, כמו אישה שיולדת.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
הזמן את השנים יניס, וקצת בינה בלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם נפרח להיות שושן? האם נאור בניצוץ נושן? האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? ואיך נדע אם יש תקווה, שכשנבוא נמצא תשובה? לאן נמשכת המסילה? לאן הולכת התפילה? ומי ישיב לשאלה, ומי ישמע לי, ומי יפ... יפתח לי לבבו, ואם אלך לאן נעבור, האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי. ואיך נדע אם יש תקווה, שכשנבוא, שכשנבוא נמצא תשובה. קלי וזו רק את, וזה הרבה וזה כל מעט, ואיך נדע כי לא להריק עברו חיינו, האם עמלנו לא נשאר, האם ביתנו לא יחרב, האם תחיה האהבה גם אחרינו. שנבול נמצא תשובה. מיקיס גבריאליס וגמרי קסטינקיס, מנגנימוס וסרימוס מקליטימוס עם אורנוס. מיקיס גבריאליס וגמרי קסטינקיס, אוהבימוס תחיימוס. סיסו בשמח ובשמחתך ומחה וכפה.
שמענו את השיר שכשנבוא של אריק איינשטיין. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.